שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי ואיתי ניר רוזנטל. שלום ניר.
שלום דניאל.
היום אנחנו בפרק מיוחד, מארחים את מנכ"ל מכבי נתניה, ניב גולדשטיין. שלום ניב.
שלום וברכה.
כיף שבאת.
כיף להתארח אצלכם.
איך עבר עליך הסופש?
עבר בסדר גמור, תודה רבה. מחכים שהמחזור הבא יגיע.
מעולה, מעולה. בני יהודה כמובן, להזכיר לכולם. ניב, היה שבוע משחק ראווה במעגן מיכאל. לפחות מהתמונות זה היה נראה יפה, אני לא הייתי. ספר לנו קצת על זה.
היה, מבחינתנו היה מצוין והיה מכובד מאוד. המשחק הזה במעגן מיכאל הוא חלק מהתוכנית שלנו. להוציא את מכבי נתניה מעיר נתניה ולהתפרס, להפיץ את השמועה במרכאות, להפיץ את מה שאנחנו עושים במועדון הזה לעוד כל מיני מקומות. עשינו משחק אימון אחד בפרדסיה, עשינו אחד במעגן מיכאל, מתוכננים לנו עוד שניים לפחות, בכפר יונה ובמועצה אזורית לב השרון, איפה שיש ריכוז מסוים של אוהדים שלנו שאנחנו רוצים להגדיל אותו. מכל המשחקים האלה לבסוף המטרה שלנו היא להגדיל את קהל האוהדים שלנו, קהל המנויים, ולהגדיל את אחוז הדור הצעיר שמגיע למשחקים של מכבי נתניה.
נשמע כמו מטרה נכונה. אז היום בפרק אנחנו בעצם נדבר על המטרות והציפיות מהקבוצה העונה, פתיחת העונה, ואיך אתה חווית אותה, ניב. מכבי נתניה המועדון, תוכניות קדימה, וכמובן איך בונים את המותג ומגדילים את שיתופי הפעולה, ובעצם מגדילים את המועדון. אז יאללה, נצא לדרך נראה לי. ניב, ספר קצת לאוהדים שלא חשופים או לא מכירים אותך באופן שוטף. ספר לנו קצת על הרקע, על ההיסטוריה, איך הגעת למכבי נתניה.
את האמת שמי שלא מכיר עדיין את הסיפור אז הוא...
אחד הסיפורים היפים.
אז הוא לא קורה מספיק, אבל כבר סיפרתי אותו כך הרבה פעמים. לשמחתי, מאה שאני זוכר את עצמי, היה לי חלום מסוים להשתלב בתחום הכדורגל, כמובן שכמו הרבה אנשים אחרים, עד שאתה מגיע לאיזה גיל בגרות, אז אתה תמיד חולם להיות שחקן, עד שאתה מבין שהנתונים הפיזיים שלך או היכולות שלך לא מספיקות, ואז אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני אהיה איזה משהו בהנהלה, משהו, תפקיד כזה או אחר. אני בעוונותיי עורך דין, את ההתמחות שלי עשיתי במשרד עורכי דין שמתמחה בחדלות פירעון, ולאחר המבחני הלשכה שקיבלתי את התואר, שקיבלתי את ההסמכה להיות עורך דין, אז עברתי למשרד ליזה חדש, שממש יום אחרי שהתחלתי לעבוד שם, היא קיבלה את התיק של מכבי נתניה, שנכנסה להקפאת הליכים בשעתו, ואף אחד במשרד לא הבין יותר מדי בכדורגל, ולא ידעו מה זו הצרה הזאת שנחתה עליהם, איך מנהלים את זה בכלל. מהפנטזיה שלי אני הצבעתי והתנדבתי להיות שם, להיות נציג הנאמנת בהקפאת תהליכים במועדון, ואני שמח שליזה בחרה בי ונתנה לי את התפקיד הזה. הגעתי למכבי נתניה במאי 2016, עבדתי כחודשיים או שלושה תחת הנהלתה של ליזה בהקפאת תהליכים, עד שלימים הגענו ממש לבוקר הדיון בבית המשפט שהיינו צריכים להחליט לאן מועדות פניו של המועדון, אם זה לפירוק ולירידה לליגה ג' לירידה אוטומטית, או אם זה למציאת משקיע. לשמחתי היו שלוש הצעות על השולחן, אבל רק הצעה אחת הייתה רצינית, והרצינית ביותר הייתה של אייל סגל. והתחלנו באיזה הליך של, אחרי שאייל זכה במועדון הזה מטעם בית משפט, ובית המשפט העביר לידיו את השליטה, התחלנו בהליך של חפיפה מסוימת, ולימים היה בינינו חיבור טוב, ומאותו יום קיבלתי את ההזדמנות להיות מנכ״ל המועדון הזה, תחת הנהלתו של אייל סגל, ואני מתחיל שנה, עונה רביעית במועדון, שמח מאוד על ההזדמנות הזאת. כל יום אני משתדל להחזיר גם לאייל, גם לאוהדים, וגם לכל מי שקשור וקשור בקשר רגשי או כלכלי למועדון, ואני מקווה שאני אמשיך לעשות את העבודה הזאת.
אתה יודע, שמענו הרבה סיפורי זוועה על הימים הראשונים. תן לנו איזה מורק משעשע מההתחלה.
אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק אגיד לך שכשאני הגעתי למועדון, תחת הקפאת הליכים, היו ימים מאוד מאוד קשים. ימים שאני הזדעזעתי לראות את המצב. זאת אומרת שלא היה חשמל, או לא היה מים, או לא היה אינטרנט, וקווי טלפון פעילים, וכמובן שהעובדים לא ענו לטלפון, כי הם לא קיבלו 4 חודשים משכורות. אף שחקן לא היה מעוניין להגיע, מאמן לשמחתי התמזל מזלנו וסלובודן דראפיץ' שקפץ על, אז היא לא הייתה מציעה, אבל כי הוא נבחר למאמן העונה בדיוק אחרי בית"ר ירושלים.
קפץ על הרימון.
קפץ על הרימון בדיוק, והוא בכל זאת הסכים כי הוא ראה איזה משהו של סגירת מעגל מבחינתו, הן כשחקן והן כתושב העיר נתניה, לעזור בהצלת המועדון או בהקמתו לתחייה מחודשת, ויש לזכור שסלובו הגיע כאשר ליזה הייתה מנהלת את המועדון, עוד לא היה אייל. והוא חתם על המינוי הזה, ככה שהוא באמת קפץ על רימון, והיה תקציב 3 מיליון שקל ברוטו שכר שחקנים, שזה תקציב די הזוי במונחים אפילו של ליגה לאומית, והתחלנו עם מינוס 9, אבל באמת לימים אני מאוד מאוד שמח, המחמאה הכי גדולה שלנו היום היא לראות איך לפני 4 עונות התקשרתי לשחקנים מסוימים, שחלקם אפילו העליבו אותי בתשובות שלהם, אם זה לגיטימי היה או לא, אני לא יודע, אבל העליבו אותי, ואותם שחקנים כעבור קיץ או 2 קיצים או 3, מתקשרים אלינו ונמצאים בסיטואציות אחרות לגמרי ומתחננים להגיע, ופשוט אנחנו כבר לא באותו מקום, וזו המחמאה הכי גדולה עבורנו, אני חושב שזה כן מראה שעשינו איזה משהו נכון, ובנינו כאן מועדון מאוד חזק, ואני מקווה שוב שזה יימשך לאורך זמן.
טוב, ניב לא רצה לספר מורקים, אני ברשותכם אתן איזה אחד. אז ביוני 2016, כשאייל לקח אותי למועדון, הייתי אז יום או יומיים בעניינים, חלקנו משרד גדול, ניב ואני, וככה עוד למדנו להכיר זה את זה, וניב מגיע מאוד מוקדם בבוקר למשרד, וחוזר הביתה בשעות, לפעמים 10, 11, 12 בלילה, הוא תמיד הראה לי, יש לי משימות בבוקר, עד שאני לא מסיים הכל, אני לא הולך הביתה. וכל היום בטלפון. ועד מגיעים טלפונים, ואני ככה שומע על הספיקר, בן אדם שכל פעם, נגיד, זה קרה כמה פעמים, נגיד שיחה גנרית. תשמע, חייבים לי כסף, נתתי שירותים, סיפקתי, עשיתי, וניב אומר להם, תראה, אתה מדבר על מכבי נתניה ישנה. היום זו חברה חדשה, זו מכבי נתניה אחרת. אני יכול להעביר אותך לטיפול עם המפרק, אבל זה כרגע זה לא אני. ואז פתאום ניב אומר לו, אבל תראה, אם אתה רוצה לדבר על זה, אני במקרה גם מייצג את המפרק. וככה בעצם מחליף אוזן, אבל ממשיך את אותה שיחה.
אני לא מאשר ולא מכחיש את השיחה.
הראשון שהחזיק את המקל משני קצותיו.
לגמרי משני קצותיו.
הייתה תקופה מאתגרת 3 חודשים הראשונים, אבל לאחריה השארתי את כל העבודה של החטפי הישן לליזה חדש, והתרכזתי אך ורק במשימה החדשה שלנו, שזאת מכבי נתניה.
יאללה, אז אם אנחנו בחטפי חדש, אז בוא תספר לנו קצת על מה ההיררכיה במועדון, מה חלוקת האחריות, מי בעלי התפקידים, איך זה מתחלק.
קודם כל ההיררכיה מאוד מאוד ברורה, בראש ובראשונה יש את אייל, שהוא הבעלים של המועדון.
הוא מעורב ברמה היומיומית?
הוא לא מעורב, זה יאמר לזכותו שהוא לא מעורב ברמה היומיומית, והוא באמת נותן לי חופש פעולה מסוים, אבל הוא כן מעורב, הוא כן מפקח, הוא כן בסופו של יום יודע על כל הנעשה במועדון, וזה ברור וזה לגיטימי, זו חובה שלי להעביר לו את המסרים האלה, הוא כן שומר איתנו על איזה דיאלוג, שאני אומר איתנו זה איתי בצד הניהולי או אדמיניסטרטיבי, ועם המאמנים בצד המקצועי, או עם שנינו בצד המקצועי, תלוי באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, אבל ברור שיש בינינו שיחות או מפגשים חד שבועיים לפחות, מדי פעם גם שיחות טלפון, אבל באמת יאמר לזכותו של אייל, ולא נתקלתי בזה לפחות לא בכדורגל הישראלי, ואני גם חבר הנהלת ההתאחדות וגם דירקטור במנהלת הליגות, אני רואה את הקולגות שלי, לא נתקלתי ברמה כזאת של הצלת סמכויות כמו שאייל נותן, או חופש פעולה, ובאמת זה מה שהופך אותי, מה שנותן לי מוטיבציה לקום כל בוקר ולתת עוד ועוד ועוד מעצמי, כדי להראות לאייל כל יום, כמה הוא צדק בדרך הזאת שלו, כי האלטרנטיבה עבורי לפחות היא מראה שטעיתי בדרך, אם יגיע יום ואייל ירגיש צורך לקחת אליו חזרה את הסמכויות, או לקצץ לי משהו מבחינת הביטחון שהוא נותן, או מבחינת הפעולות שהוא נותן לי לעשות, אז ברור שזו טעות שלי. אז בגלל זה, מכאן אני מגיע כל בוקר ומנסה להראות כמה הדרך שאני מנסה להעביר במכבי נתניה היא נכונה, ולצערי או לשמחתי אני נשפט בסופו של יום בסוף על תוצאות, כי בסוף כולנו עובדים במועדון כדורגל, גם שאני לא, אין לי שום נגיעה במרכאות ליום יום המקצועי, זאת אומרת אני לא מעביר אימונים או אני לא בוחר אישית את השחקנים או את ההרכב, אבל בסוף כולנו נשפטים על פני תוצאות, ככה שאם המטרה שלנו בסוף העונה היא מיקום מסוים, או לימים תואר, וכן הלאה, ולא נגיע לזה, אז כולנו קשלנו בעבודתנו, כל אחד במקום שלו.
לכל אחד אבל גם יש מדדים שונים. זאת אומרת, כל אחד נמדד לפי מדדים שונים.
בוודאי, בוודאי, אבל זה לא חוכמה להגיד שהייתי שותף מלא, בעיניי לפחות, לעליית הליגה, ולפעמיים פלייאוף עליון, ולעונה המצוינת לפחות שאני, לעניות דעתי, כן, לעניות דעתי בלבד, עברנו עונה שעברה עונה מצוינת, והגענו לגמר הגביע, אני מרגיש שותף מלא. חלילה לימים אנחנו נגיע לפלייאוף תחתון, אני לא אוכל להגיד שאני לא שותף מלא גם לכישלון הזה, או לאי הצלחה הזאת, בוא נקרא לזה ככה, ולכן זה עובד לשני הצדדים. ברור שאני נמדד גם על פני הדברים השוטפים, וביכולת שלי לגייס נותני חסות, או ביכולת שלי להגדיל את התקציב, את תקציב ההכנסות של המועדון, או לחסוך את הפן ההוצאותי, זה נכון. אבל בסוף, ב-31 למאי, אתה בודק האם המועדון בדרך נכונה או לא נכונה, על ידי איפה שהוא סיים את הליגה, במיקום שלו. ואני נמצא שם גם, כמו כולם.
ניב, אתה הגעת להיות מנכ"ל המועדון בסוף שנות ה-20 שלך. אני לא חושב שיש לזה אח ורע בכדורגל, בגילאים האלה להיות מנכ"ל של מועדון כדורגל. איך בעצם אתה ככה היום כבר כולם מכירים ויודעים, אבל איך התמודדת נגיד בעונה הראשונה או בשנתיים הראשונות? בכל זאת, כדורגל זה מקום מאוד ככה, נגיד, ג'ונגל, מקום אגרסיבי, גם עם מועדונים אחרים, סוכנים, שחקנים מתוך הקבוצה שחלקם מבוגר ממך, ובעצם באים אומרים כאילו, אתה יודע, בלי להעליב, מה, מי זה הילד הזה עכשיו? מה הוא אומר לי, עושה? איך אתה מפצח את ה...
את האמת שאני מתמודד עם הדבר הזה, מאה שאני זוכר את עצמי, תמיד הייתי, אתה יודע, בנתונים הפיזיים, או במראה החיצוני, הצעיר ביותר, או הנמוך ביותר, או הקטן ביותר. אני חי עם זה בשלום. הגעתי לאיזה גיל מסוים שכבר הבנתי שזו הברכה שלי, ולא הכללה חלילה. אני אין ספק שעד היום, גם כשאתה טוען שמכירים, אין ספק שעד היום בכל פגישה ראשונה שלי עם כל גורם כזה או אחר, מגדול עד קטן, תמיד יש איזה מבט של פליאה וחצי מבוכה מהצד השני, שהם רואים אותי, אם דיברו איתי בטלפון, אז הם אומרים, זה אתה, אז כן, זה אני. אני מתמודד עם זה בסדר גמור, כי בסוף, שוב, זה בא משני מקומות. מקום אחד, הרבה בזכות אייל, שנתן לי את הכוח ואת הגיבוי. ובכל מקום ובכל פורום ובכל במה אפשרית הוא תמיד אומר שצריך לדבר רק איתי ואני הסמכות הקובעת בסוף. אז א', זה מאוד מחזק אותי גם מול הצד השני, לא משנה מי הוא. ומצד שני יש את היכולות שלי או את האופי שלי, אני חושב, לגשר על הפער הזה ולהוכיח שהמראה החיצוני הוא הגיל. אין לזה שום עניין. דרך אגב, אנחנו יכולים להשוות את זה להבדיל אלפי הבדלות, אבל אפשר להגיד את זה על רוי קורין, שמשחק בהרכב של הבוגרים בגיל 16, והוא הכי נמוך בכל הקבוצה. קודם כל, ברמה הפיזיולוגית זה ברור שהוא יהיה נמוך בגלל גילו הצעיר, אבל משחק בגיל 16 בבלומפילד מול 20,000 צופים של הפועל תל אביב, קהל עוין לנו, ומתמודד איתם שווה בשווה. החוכמה בחיים, אני חושב, זה שזורקים אותך למים העמוקים, לקחת את ההזדמנות בהתחלה לצוף, ואחר כך לשחות ולהגיע ראשון. אני בן אדם מאוד מאוד תחרותי, אני פרפקציוניסט, אני מבקר גדול של עצמי, אני תמיד רוצה להיות הכי טוב במה שאני עושה, דווקא מהמקום הזה שאני מגיע במרכאות נחות או כאנדרדוג, ואני רוצה להמשיך בזה. אני חושב שכבר היום אין לזה שום משמעות, כי היום אני מסתכל על עצמי אך ורק כמנכ״ל מכבי נתניה, ואני מבין את גודל האחריות שיש לי בידיים. הראש שלי כל הזמן חושב איך אפשר עוד ועוד ועוד לפתח את המועדון הזה, איך אפשר לייצב אותו בארבעת המועדונים המובילים במדינת ישראל. זה מאוד קשה, זו סיסמה קלה, זו קלישה מאוד, מאוד יפה, מאוד קל לי לזרוק את המילים האלה מהפה, לחלל החיצון, אבל כל בוקר זו מלחמה. כי היריבות שלך לחלומות שלי הן קשות. הן יריבות אגרסיביות, יריבות עם תקציבים יותר גדולים לפעמים מאיתנו, עם קהל אוהדים גדול יותר מאיתנו, עם שחקנים לפעמים יותר טובים מאיתנו, לא תמיד. ולכל מועדון יש את היתרונות שלו והחסרונות שלו. אבל אני כן חושב שיש לנו כאן משהו ב-DNA של המועדון הזה, שבעבודה, בהמשך עבודה נכונה ובהמשך הפיתוח הדרך שאנחנו סיגלנו לעצמנו, אנחנו בהחלט יכולים לבסס את המועדון הזה לאורך זמן, לאורך שנים, ל-10 או 15 שנים הבאות, כאחד מארבעת המועדונים המובילים והגדולים במדינת ישראל.
כאחד שהגיע יחסית מבחוץ, לא גדל בנתניה, כמה זמן לוקח להבין את ה-DNA של מכבי נתניה, ובעצם מה ה-DNA של מכבי נתניה?
תראה, אייל תמיד אמר מהיום הראשון שהגעתי שהוא בחר בי כי אני יודע לדבר טריפולטאית. הוא ראה אותי בתחת המפרקת, או תחת הנאמנת בשעתה, ואמר שאני יודע לדבר עם כל הסובבים אותי את השפה שלהם. אז מאוד, מאוד מהר אני הבנתי מי נגד מי, ואיך מדברים עם מי ועל מה, וכמה. ומה לא אומרים, מה כן אומרים, ומה יכול לשמש לי כיתרון, ומה כחיסרון. אז בקטע הזה למדתי מהר מאוד את השיטה, למרות שעד היום אני לומד, עד היום אני מתאכזב מאנשים מסוימים, או מתפלא לחיוב מאנשים אחרים, מרוחב ליבם או ממקצוענות שלהם, ולהפך. אנשים שאתה יודע, מאכזבים ברמה האישית והמקצועית, שאתה לא מצליח להבין מה ההיגיון מאחורי הדבר הזה, דרך הפעולה הזאת. אז זה מהצד אחד. מהצד השני, ה-DNA זה מאוד מאוד קל להבין מה ה-DNA של המועדון הזה, כי מ-day one, אייל דיבר על זה בכל מקום אפשרי. ה-DNA של המועדון הוא מבוסס על קהילה, על משפחתיות, על חום, על קהל אוהדים מאוד מאוד קרוב לקבוצה, שצריך להרגיש בכל רגע נתון שהקבוצה שייכת לו באיזושהי צורה, ואנחנו, אני חושב שאנחנו נותנים להם את ההרגשה הזאת, נותנים לכם. את ההרגשה הזאת, זה מחוץ למגרש. במגרש עצמו זה שילוב, קודם כל חיזוק משמעותי של מחלקת הנוער. לא חיזוק ברמה של רכש, אלא חיזוק ברמת התשתית, העוצמה של המחלקה הזאת. ושילוב של שחקנים, תוצרת העיר נתניה, או תוצרת המחלקת הנוער של מכבי נתניה, שילובם בקבוצה הבוגרת, שהקבוצה הבוגרת שלעצמה משחקת כדורגל אטרקטיבי, התקפי. שמחבר את הקהל לקבוצה, אם אפשר גם לוחמני, רעה במובן הטוב של המילה, כמו שיאל אוהב להגיד, ואנחנו מאוד מתחברים לזה, גם אני וגם המאמנים, ואני מקווה מאוד, לפי קצב גידול כמות המנויים שלנו כל שנה, אני חושב שגם הקהל הנתניאתי, וחוץ לעיר נתניה, מתחבר ל-DNA הזה.
אתה בעיניי איזשהו וסט, כלומר, אם הצוות המקצועי מתעסק בעיקר בכדורגל, ונגיד האגף האדמיניסטרטיבי מתעסק בתחומים שלו, אתה מתעסק בהכל. כלומר, אתה עכשיו מקבל לעבודה גם מאמן בנערים ב', ואתה גם מנהל מסע ומתן מול חלוץ קרואטי לצורך העניין. או איזשהו איש משק, או אנליסט. כלומר, כשאתה בונה בעצם את התמהיל הזה, את השילוב של כל הדברים, מה בעיניך התכונות המובילות שבן אדם שעכשיו בא להיות חלק ממכבי נתניה, בתור עובד, בתור שחקן, בתור כל דבר, צריך שיהיו לו?
קודם כל אני חושב שלויאליות זה הדבר שאין לו מחיר. עד שאתה מוצא עובד לויאלי, במיוחד במערכת כמו שלנו, שהיא מערכת מצומצמת, בוא נקרא לזה ככה, לפחות באופן יחסי, מאוד מאוד חשוב למצוא אדם שיש לך בו אמון מלא. זה מצד אחד. מצד שני, אם אפשר, כשאתה רואה איזה זיק בעיניים שאתה מדבר איתו על הערכים של המועדון הזה או על ה-DNA, זה בכלל תכונה שמקפיצה את הסיכויים שלו פלאים להתקבל למועדון. שוב, כמובן שזה תלוי באיזה תפקיד, אבל בוא נגיד שברוב המקרים זה המצב. זה מצד אחד. נגעת באיזה משהו שאני גם מתעסק במינוי מאמן במחלקת הנוער וכן הלאה. תראה, אני עושה את זה לאו דווקא מתוקף תפקידי, אלא כי אני באמת אוהב את זה. אני באמת אוהב להתעסק במחלקת נוער. אני יודע כמה מחלקה אותי חשובה לאייל, ולראיה אייל מגיע בימי שישי ושבת מהבית שלו, שהוא לא קרוב לכאן, לא קרוב לעיר, בוא נגיד, בשעות, לא שעות, שעות שאני אפילו לא ער בימי שישי שבת. מגיע לראות משחקי טרומים ומשחקי ילדים ומשחקי נערים. אני מבין את הרצון שלו ואת האהבה שלו על המחלקה. אני חושב שיש לי אחריות מסוימת, אם לא גדולה, להוביל את המחלקה הזאת ולהוביל אותה למקומות שאייל רוצה, אייל מדמיין. כשהוא עוצם את העיניים ומשקיע את הסכומים שהוא משקיע במועדון בכלל ובמחלקה בפרט. ולכן אני כן, אני מעורב במחלקה הזאת, והשנה אנחנו הרמתי גם את המעורבות שלי במחלקה, כי אני כן חושב שאם אני אקדיש לזה עוד כמה שעות שבועיות, המחלקה אותי יכולה לצמוח ולהגיע למקומות שאני רוצה, שהיא תגיע אליהם. זה לא פשוט. יש הרבה סקפטים במהלך הדרך שלא מאמינים בשיטות שאני מנסה להנחיל במחלקה, שלימים יגיעו גם לבוגרים. זה שיטות שאני ראיתי בביקורים שלי באירופה עם זאביק זלצר. אני השתדלתי להיות ב4 השתלמויות בינתיים, ואני הייתי שמח שזה היה 10 השתלמויות, אבל הספקתי רק 4. אם זה באופנהיים, בפרנקפורט, במנצ'סטר יונייטד, בבלקבורן רוברס, אני נתקלתי בדברים מדהימים, בדברים שלא... היכולת היישום שלהם היא מאוד מאוד פשוטה, זה רק לעשות איזה סוויץ' בראש, להבין שאנחנו קצת יוצאים מהמנטליות הישראלית שלנו, בוא נקרא לזה ככה, ואנחנו מיישמים מנטליות של הייטק, מנטליות של אירופה, זה לאו דווקא מתבטא בסכומי כסף, זה פשוט מתבטא בהבנה, ובצירוף אגב שאני מקבל מאייל להוביל את המהלכים האלה, אז אני מקווה מאוד שעד סוף השנה אנחנו כבר נראה חלק מהדברים, נוכל לקצור פירות על חלק מהדברים, ושוב כמו שאמרתי, אני אשפט ב-31 במאי כשתיגמר העונה גם במחלקת הנוער, ואני אוכל לראות אם אני עמדתי במשימה או לא, במיקום של הקבוצות או בהשתלבות של השחקנים בשנתונים גדולים מהם.
חייב שנייה, הזכרת באמת מועדונים באירופה שהלכת לראות, צפויים איזה שיתופי פעולה עם מועדונים כאלה?
קודם כל אני מנסה כל הזמן. אני מנסה כל הזמן, כמו שאמרתי, המוטו שלי שאני מגיע בבוקר לעבודה זה להפיץ את הבשורה. אני חושב שיש כאן משהו מיוחד מאוד במועדון הזה. אני חושב שאנחנו עלינו על איזה סיסטמציה, אנחנו עושים משהו אחר, לפחות בעיניי, אלא אם כן אני לא מודע, אבל ממה שאני מודע, אנחנו עושים משהו אחר מכל מועדון אחר בארץ, הן ברמת מחלקת הנוער והן ברמת הבוגרים, גם בדרך התנהלות שלנו, גם בשיטות עבודה שלנו, גם בדרך שבה אנחנו מקמתים בכף את המשימות או את המטרות או את ההצלחות שלנו, ואנחנו בוחנים כל עובד ועובד בשיטה מסוימת, וגם מחלקים את המשימות בשיטה מסוימת. הדברים האלה הם גורמים לי לרצות להפיץ את זה כמה שיותר, אין בארץ ואין באירופה, גם מחוץ לאירופה, גם ארצות הברית או בסין או בדרום אמריקה, אלה מקומות שאני כבר התחלתי לפתח איזושהי מערכת קשרים מאוד מאוד בסיסית כרגע.
גם שלחת שגריר לגואנג'ו.
שלחנו, קודם כל זה לא אני שלחתי אותו, זה כל המועדון הזה שלח אותו, הוא שגריר מצוין שלנו, הוא שגריר שנמצא איתי בקשר הדוק עד היום, אני ברמה אישית אני מאוד אוהב אותו, אני מעריך אותו גם הדיע, ואני חושב שהוא שחקן מצוין שעוד יצליח, זה לא התחנה האחרונה שלו גואנג'ו. אבל כן, השגרירים האלה, כמו אלמוג שחזר, השאיר את השגרירות שלו בגרמניה פתוחה, את הסניף פתוח, והעביר את החפצים שלו לנתניה, אבל עדיין ממשיך את הקשר שלו עם גרמניה, קשר שיעזור לנו למועדון בעתיד, בדווח הקרוב כבר. וגם דיה סבא למשל, שנגעת בו, שעושה את אותו דבר בסין, ועוד שחקנים שעזבו את המועדון הזה, או שחקנים שהיו במועדון וחזרו, נגיד שחקנים זרים שחזרו למולדתיהם, וגם אני ברמה האישית, בכל מיני כנסים שהייתי בהם של וופה, או בכל מיני פורומים כאלה ואחרים, מנסה כמה שיותר לדחוף את הרעיון של מה אנחנו עושים פה. בעיר נתניה, הקטנה במדינת ישראל הקטנה, אני אומר במרכאות עוד פעם, אל מול עריות אירופה, מעצמות אירופה, אני מנסה בכל כל הזמן למצוא כמה שיותר גורמים שישתפו איתנו פעולה, אבל שיתוף פעולה אמיתי, אתה יודע, לצאת באיזו ידיעה לתקשורת, מכבי נתניה חתמה להסכם שיתוף פעולה עם איינטראכט פרנקפורט. זה נחמד מאוד כידיעה, אבל מה הוא אומר בעצם? ואני כן מנסה למצוא, לצקת תוכן להסכמים האלה, כן מנסה לראות איזה בנפיט אמיתי למועדון שלנו. שוב, גם בנפיט אמיתי הצד השני, אחרת לא נקבל את זה. אבל אני כן עובד על זה מאוד מאוד חזק. אני מקווה שאני אוכל לבשר לכם האוהדים לפחות עד סוף העונה הזאת על איזה שיתוף פעולה אחד לפחות עם מועדון כזה, ומקווה גם שנוכל לראות במה הוא עזר לנו.
אמרת קודם בעצם על כל מיני שיטות שהיישום שלהם הוא לא בהכרח במובן כלכלי, יותר בשינוי של תפיסה, משהו שאתה יכול לפרט עליו?
תראה, זה מתבטא בהרבה דברים, זה מתבטא ב... קודם כל, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה כדי שהיריבות שלנו לא, לא, לא... מי ששומע את הפודקאסט הזה לא...
אף אחד לא מקשיב לנו, אתה יכול לדבר חופשי.
אל תהיה בטוח, אל תהיה בטוח. אבל מה שאני אומר, תראה, זה מתבטא בהרבה דברים, זה מתבטא בפגישות שבועיות עם מחלקות מסוימות במועדון, זאת אומרת, מחלקת מדיה, מחלקת הנוער, מחלקה בוגרת, מחלקה רפואית, מחלקת סקאוטינג וכן הלאה. אני מנסה להקדיש, ושוב, זה לא פשוט לי להתמודד גם עם השוטף וגם עם הפגישות האלה, אבל כי בסוף היום שלך נערך 12 או 14 שעות לכל המאוחר, אתה לא יכול לעשות אותו 24 שעות למרות שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כן שומרים ברמה הקבועה על פגישות חד-שבועיות לפחות עם כל מחלקה ומחלקה, שבמהלכן אנחנו מקיימים פרוטוקול מסוים ואנחנו מבטאים את כל המשימות של השבוע האחרון, מה עלה בגורלן, כל אחד מדווח, כל אחד שקיבל את האסיימנט של המשימה הזאת, מדווח מה הוא עשה איתן, ואנחנו גם נותנים משימות לשבוע הבא. כמובן שמעל הכל מרחף את המשימה החצי שנתית שלנו, או השנתית. אם זה למשל בבוגרים, אז המטרה הסופית היא כמובן פלייאוף עליון, וברגע שנכנסת לנו הפלייאוף העליון, אז להמשיך להיאבק עד הסוף, מה שהיה קצת חסר לנו בשתי עונות האחרונות, שקצת הורדנו הילוך בחודש מאי, בחודש האחרון של הליגה. אז השנה ברור שיש לנו מטרה להגיע עד הסוף, עד סוף הליגה, להתמודד ולשחק את הכדורגל שלנו באופן שווה. אותו דבר במחלקת הנוער, יש לנו כל מיני מטרות והן הכי קלות למדידה. זאת אומרת, אם בסוף השנה שני שחקנים מנערים א' מצאו דרך קבע, מקום קבע בקבוצת הנוער, אז עמדנו במטרה שלנו בנערים א', למשל וכן הלאה, לגבי מטה, שאר הקבוצות, ומעלה לגבי קבוצת הנוער עצמה שתעלה שחקנים לבוגרים. כמובן שזה לא קסם. אתה יודע, שחקן שיעבור את סלובודן דראפיץ' מהנוער זה מאוד מאוד קשה, לשמחתי. הוא מאוד מאוד ביקורתי סלובו, והוא בוחר את השחקנים שלו בקפידה, אבל שחקן שכן עובר את הסינונים הקשוחים הללו, אז אנחנו רואים כולנו מה הוא שווה. ועל כן, זה המשימות שלנו, זה השיטות שאני יכול להגיד לך כרגע. כמובן שגם מדבר על כל איש מקצוע בעצמו, זאת אומרת, מה התפקידו של סקאוט במחלקת נוער, מה המטרות שלו, איך מיישמים אותן, איך עומדים בהם בסוף העונה. בסוף העונה אני צריך לדווח לדירקטוריון שלנו, שהוא לא קל. דרך אגב, הוא לא דירקטוריון ידידותי, אבל זה עושה את העבודה שלי, זה עושה לי את העבודה מצוין, בגלל שאני צריך, אני יודע איזה סטנדרט הם מצפים ממני, ומה אני צריך להראות בסוף העונה, כדי להצדיק את התקציב שאנחנו אישרנו, ועל כן גם להם אני חייב דין וחשבון מסוים, שאני מנסה להראות להם בסוף כל עונה, שעמדנו במטרות ובציפיות, קודם כל שלהם, מאיתנו כמועדון, וממני כמנכ״ל, וכן הלאה, ואת זה אני מנסה להנחיל לכל האנשים שעובדים בשיתוף פעולה איתי.
מגניב. אייל דיבר פה, תכלס, ובעוד כמה מקומות, על זה שהשנה הוחלט לשים את ההיסטוריה מאחורה, מה שנקרא, לא מדברים על המינוס 9, לא מדברים על הפירוק. איך התפיסה הזאת השתנתה הקיץ במועדון? מה מרגיש שונה?
אז קודם כל סיבכת אותי איתו, כי גרמת לי לדבר על המינוס 9 ועל הפירוק.
תכלס.
אז אני מקווה שהוא לא יכעס, אבל...
אייל, זה עליי.
אבל לענייננו, איך רואים את השינוי בגישה? תראה. קודם כל, אני לא אובייקטיבי, כי אני הייתי אחראי על זה מתוקף תפקידי כמנכ״ל, אבל אני חושב שעשינו את הקיץ הטוב ביותר שלנו אי פעם. שאני אומר אי פעם, זה בארבע עונות שאני נמצא. כי אני לא מכיר מה היה לפניי, אז מכילה, אבל בארבע עונות האחרונות אני חושב שעשינו את החלון העברות הטוב ביותר שלנו. אני חושב שאם ניקח את כל הטענות של האוהדים, וחלקן מוצדקות, לגבי זה שבחלונות הקודמים החלון ניהל אותנו, ואנחנו רק הגבנו ולא יזמנו, אז הפעם הגענו מוכנים, סופר מוכנים לעונה הזאת. אנחנו רואים גם שאנחנו לדעתי המועדון היחידי בארץ שבאמת מוכן. זאת אומרת שהרכש, הסגל שלו הוא הסגל המדויק שהמאמנים ביקשו, הצוות המקצועי ביקש, העמדנו את הקבוצה, את הסגל בצורה גמורה במחנה אימונים, או שבוע אחרי המחנה אימונים סיימנו את זה, ובוא נגיד לתחילת הליגה כבר הסגל היה גמור, לסביעות רצתם של המאמנים, ולראיה גם אנחנו לא נמצאים כרגע בשוק באיזושהי עמדה מסוימת שאנחנו מחפשים ברכש, ואני חושב שבאמת ניהלנו את החלון הזה כמו שאנחנו רצינו. זה חלק מהשינוי בתפיסה, חלק מהמחשבה הזאת שאנחנו מועדון גדול, הגיע הזמן שאנחנו ננהל את השחקנים, הגיע הזמן שאנחנו ננהל את המדיניות רכש כמו שאנחנו רוצים. שחקן שאנחנו רוצים למכור, אז הוא עומד למחירה בשלב מסוים, שלב מוקדם, ושלב שאנחנו יכולים להתמודד עם העזיבה שלו, ומצד שני גם לקבל את הסכום הנכון עבורנו כדי למצוא לו מחליף או שניים או שלושה ראויים, שגם יוכלו, שחקן שכבר סיים את היכולת שלו לתת למועדון, ובצורה לגיטימית, לא חלילה באשמתו, אבל פשוט אורח חיים עדף של שחקן כדורגל, אני חושב שמקסימום, לא שתי עונות או שלוש עונות, זה המקסימום, ואני חושב שלאחר שלוש עונות אתה כבר צריך לגוון. אנחנו רואים את זה שזה נעשה בכל רחבי אירופה, בכל מועדון גדול. אתה רואה את המהלכים שדורטמונד עושים או שפרנקפורט עושים, ואתה יכול רק ללמוד מזה, למכור שחקן שהוא בשיא שלו מבחינת המועדון הנוכחי, למכור אותו במחיר הגבוה ביותר שהמועדון יכול להכניס, ובמקומו לקנות שלושה שחקנים בחצי מהתמורה וחצי נוסף מהתמורה, לשים למען בניית המועדון הזה בצורה, לתקציב עתידי. אז בזה זה מתבטא קודם כל. אני חושב שהתבגרנו. אני חושב שקודם כל בתפיסה שלנו התבגרנו להוציא את מדיניות הרכש, מה שדיברנו עכשיו, ואת החלון המצוין שעשינו. אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו התבגר. אני חושב שאם יורשה לי, אני חושב שגם אייל עבר איזה שינוי מסוים לטובה. המאמנים שלנו מבינים את גודל המשימה ואת גודל האחריות עם הסגל, עם הסגל הזה שהעמדנו להם, כי באמת כמעט כל דבר שהם רצו הם קיבלו, ואפילו הם קיבלו שחקן שהם לא ציפו ולא חלמו עליו בדמותו של אלמוג. אז הם גם התבגרו וגם מבינים מה עומד מולם, והם גם קפצו איזה קפיצת מדרגה מסוימת מקצועית, וכמובן שגם אני, וגם במחשבה שלי, אני פתאום מאמין שיש דברים שלא חשבתי שאפשריים, הם כן אפשריים, ואפשר לעשות אותם, ואסור לנו לוותר לעצמנו. אנחנו צריכים לשאוף, להגיע כמה שיותר רחוק, לעשות כמה שיותר, להקדיש כמה שיותר, כל הזמן להשתפר. אתה מנצח 3-0 את ציונה, להסתכל על 10% או 20% דברים רעים שהיו, וללמוד איך לנטרל אותם, כי בשבוע אחרי זה יש לך יריב, שהוא כבר לא בטוח שיהיה במרכאות עדין איתך במתפרצות או וכן הלאה, סתם אני זורק עכשיו איזה מושג, ואתה כן צריך לדעת איך לנטרל אותו ולזהות את הבעיות שלך שעתידות לקרות, עוד לפני שהתמודדת איתן, זה משהו שלא היה לנו שנה שעברה, ולפני, ואני מקווה שהשנה כולכם תראו שבאמת המועדון הזה כבר יודע להיערך גם ליריבה, וגם למה שהעתיד סופן לו ברמה הניהולית.
אני חושב תכלס שמעבר באמת לתצוגות על המגרש, יש דברים של מועדון שאנחנו אולי טיפה נרחיב עליהם עוד מעט, אבל לגמרי יש דברים של מועדון, ברמה של בניית מועדון, שגם ברמה האדמיניסטרטיבית וגם ברמה הניהולית, שרואים בהם קפיצת מדרגה בעצם, גם מבחוץ, ואני אומר את זה, אתה יודע, בעיניים שלי.
אם אתם רואים את זה, הסימן שאנחנו בדרך הנכונה, סימן שאנחנו עושים משהו נכון, כי בסופו של יום אתם באים מהקהל, ואתם כן איזה מדד מייצג עבורי כמנכ״ל, אז אני כן שמח לראות שזה קורה, אבל שוב, מחובתנו היא להמשיך לצמוח, להמשיך לגדול, להמשיך לעשות דברים יפים ונכונים שיבטאו את ה-DNA של המועדון הזה, ולשמח את הקהל, לאו דווקא על הדשא, כמובן בראש ובראשונה על הדשא, אבל הרבה דברים נעשים מחוץ לדשא, ואחרי זה באים לידי ביטוי על קר הדשא.
אז בוא נקפוץ ליעד השני הגדול של הקיץ הזה, שבעצם אולי... אני חושב שהמטרה שמנחה את כל הקדנציה של אייל וגם שלך במועדון, שזה בעצם הגדלת הקהל ביציעים. אתה חושב שנעשו כל הצעדים הנכונים או האסטרטגיה הנכונה בקיץ הזה, כדי בעצם לעשות הקפיצת מדרגה בכמות הקהל שאתם מצפים?
תראה, זה נבנה. אני לא חושב שזה משהו, זה תהליך שלוקח יום אחד. גם לא בטוח שהוא צריך לקחת 4 עונות. אני לא יודע. אני חושב ש... באיזשהו מקום, אם אני אקח את המצפון ואני אחלק אותו לאחוזים, אז 90% מהמצפון שלי שקט לגבי הנעשה מבחינתנו בקרב גיוס האוהדים, אבל יש את ה-10% הזה שלא נותן לי לישון טוב בלילה, ובגלל זה הוא מכאן כל המחשבות שלנו לגבי לצאת החוצה מהעיר נתניה ולבצע פעולות שיווק ומשחקי אימון ואימונים פתוחים, גם מחוץ לעיר, גם מחוץ למתחם אוהדים שלנו, למתחם אימונים שלנו בעיר נתניה, וזה מה שאנחנו עושים במשחקי אימון שדיברנו עליהם, אבל כמובן שיש עוד הרבה פעולות שאנחנו מתחילים לעשות השנה. אני שמח מאוד שעיריית נתניה מצאה מקום לאשר לנו את התוכנית שלנו בבתי הספר העונה, והחל מהראשון לספטמבר שהתחילה שנת הלימודים, אז אתם תוכלו לראות את השחקנים שלנו של הקבוצה הבוגרת, וגם את המאמנים של הקבוצה הבוגרת נמצאים אחת לשבוע בבית ספר אחר בעיר נתניה, מעבירים אימון לדוגמה לילדים, קוראים להם להגיע לבתי הספר לכדורגל שלנו, קוראים להם להצטרף לקהל האוהדים, להגיע למשחקים של המועדון, גורמים להם לגעת פיזית בכוכבים שלהם. אם עדיין לא הכוכבים שלהם, אז הם יהיו הכוכבים שלהם, כי ברגע שאתה מכניס את אלמוג או את רועי או את יונס מלאדה לבית ספר, והילד גם אם הוא לא אוהד מכבי נתניה, פתאום הוא רואה את ההתלהבות סביב השחקנים האלה, זה משהו שהוא רוצה שיקרה לו עוד, הוא רוצה לחוות את זה. כולנו הגענו ככה לעדת המועדון על ידי זה שאתה יש לך איזה אינקאונטר מסוים עם הכוכב שלך, איזה מפגש שהופך להיות משהו שאתה מתמכר אליו. אז אם אתה לא תראה אותו פיזית, אז אתה תרצה לראות אותו בימי שבת על קר הדשא, ואתה תרצה להרגיש חלק מזה. אם אנחנו נצליח לגרום לכיתות שלמות להיות אוהדים של מכבי נתניה, אני חושב שזה משהו שיסחוף אחריו מאות ובעזרת השם אלפי ילדים שיכלו להגיע לאצטדיונים. מתישהו הדור הזה שגדל על האליפויות ועל שנות הפאר של המועדון בשנות ה-70, מתישהו לצערי הדור הזה כבר לא יוכל להגיע למשחקים. ואנחנו צריכים, אנחנו אחראים, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו אחראי לייצר דור חדש של אוהדים, כי היום אנחנו עומדים על כ-4,200 מחזיקי מנוי, אז א' זה לא מספיק לנו, כי המטרות של אייל היו ברורות, והוא אמר את זה בכל פורום אפשרי, וגם המטרה שלנו העונה היא להגיע ל-5,000 מנויים, לכל הפחות אני חושב שזה
מוכרים מנויים דרך אגב.
מוכרים מנויים, מוכרים, המחירה חיה וקיימת ובועטת, אני מקווה שנוכל להגיע ליעד הזה של ה-5,000, זה לא יעד מופרך, אם כל אחד ואחד מאיתנו יעשה את חלקו במשימה, אז אנחנו נגיע לשם גם, אבל אנשים צריכים להבין שבעוד 3, 4, 5, 10 שנים, אותו בסיס של 4,200 כבר לא יהיה קיים, ויהיה לך קשה מאוד להגיע למספרים האלה, אם לא נייצר את הדור הזה היום. ולייצר את הדור הזה היום, אני חושב שעובר דרך הבתי ספר, בעיר נתניה, קודם כל ללמד אותם על ערכים. כי אני חושב ילד שמגיע הביתה ומספר להורים שלו, שסלובודן דראפיץ' העביר לו הרצאה בנושא מצוינות, או בנושא עבודת צוות, או אם לא סלובודן דראפיץ', אז יניב מדר, המאמן הכושר שלנו, מעביר הרצאה בנושא תזונה נכונה ואורח חיים ספורטיבי נכון, גם לילדים שלא קשורים לספורט בשום צורה. אני חושב שקודם כל חינכת את הדור עתיד של אזרחי המדינה, וההורים לא שוכחים מי קנה להם את הערכים האלה, וההורים לא שוכחים אחרי מי הילדים שלהם עוקבים, ואחרי מי הם הגיבורים שלהם. ועל כן אני חושב שאנחנו נוכל לקבל בחזרה את הגיבוי מההורה, לשלוח את הילד שלו למגרש שלנו בימי שבת, ולהחזיק לימים, להחזיק במנוי למכבי נתניה.
הלוואי באמת, רק דרך אגב הוא לא יספר להורה שלו, היום אנחנו בדור הסלפי, הוא מראה לו בפלאפון.
קודם כל אתה צודק, יש את הבעיה הזאת, אבל בגלל זה אנחנו מאוד חזקים ברשתות החברתיות וגם בענייני הסלפי. אבל, ואנחנו משקיעים בזה לא מעט בלשון המעטה, אבל מצד שני אני אומר לך, יש שיח בבתים, כולם מודעים לזה, אין ילד שלא מגיע, דרך אגב, אם הילד הגיע הביתה אחרי פעילות של מכבי נתניה בבית ספר שלו ולא סיפר שהגענו והיינו שם, אז נכשלנו בגדול.
לגמרי.
זאת אומרת, עשינו משהו לא נכון באותה פעילות. אבל אני כל כך בטוח באנשים שאני שולח לבתי הספר, וכל כך בטוח באור ובאנרגיות שהם מוציאים החוצה, ככה שאני יודע שהילד לא יכול, הילד או הילדה לא יכולים להגיע הביתה, ולא לשתף את ההורים שלהם בהתלהבות C, שהם נפגשו היום עם אביב אברהם, או גבי קניקובסקי, או כל שחקן או מאמן אחר שאנחנו נשלח לבתי הספר. וגם מספרו להם על התכנים.
כן, תראה, כל מה שאתה אומר פה אני מאוד מתחבר, כי בעיניי בנייה של קהל זה קצת כמו דיאטה. כלומר, בן אדם עכשיו יכול לבוא ולהגיד, אני חייב להוריד 10 קילו, אני עצום, אני לא אעשה כלום, הוא יוריד את זה וזה יחזור. זה קצת כמו לבנות קבוצה במיליונים, אבל זה בעצם, זה סינתטי, זה לא מחזיק מים. וכשאני מסתכל על השנים האחרונות ואני רואה שמכבי נתניה בכל שנה, אולי הקהל לא גדל דרסטית, אבל הוא גדל במספרים קטנים בכל פעם. כלומר, זו העבודה מהשטח, וכמו שאתה אומר, זה מתחיל מהמחויבות. כי שוב אני אומר פה, אף אחד לא חושד בי שאני היום עובד מכבי נתניה, אבל קודם שאלתי אותך שאלה על איך גם כשאתה בגיל צעיר נותנים לך גם את הכבוד והערכה, זה כי אתה מאוד מחויב. אתה הפכת לאוהד מכבי נתניה ברגע, ומי שמכיר אותך יודע שאתה אוהד שרוף, זו מילה עדינה, רואים אותך גם במשחקים, ועד כמה אתה לוקח את זה קשה, ובמובן הטוב של המילה. ואתה גם דואג לזה שבמערכת שלך יהיו אנשים, כמו שאתה אומר, אתה יודע את מי אתה שולח. אני אספר לך סיפור על עובד שלך, קולגה. היה איזה אימון בתקופה שהייתי בקבוצה, והגיע ילד קטן לגדר, משהו כמו 12 בצהריים, הוא ברח מהבית ספר, היה חם, והוא ככה עומד על הגדר ומסתכל על האימון. אני ניגשתי אליו לגדר, ואני אומר לו, ילד, מה, אני יכול לעזור, משהו? אז הוא אומר, אני רוצה לפגוש את השחקנים. ואמרתי לו, תראה, זה לא אימון פתוח עכשיו, וזה, מה? הוא אמר, כן, ברחתי מבית ספר, אני חייב לפגוש אותם. ואז סלובו קלט אותי, הוא אומר לי, ניר, בוא רגע, מה הסיפור? אני אומר לו, מה קורה שם? הוא אומר לי, תביא את הילד. לקח את המשרוקית, נעמד באמצע המגרש, שרק, הביא את כל השחקנים, אמר להם, טוב, שימו לב, הביא את הילד, איך קוראים לך? אמר לו את השם שלו, עד שהילד לא אומר לי שכולם פה הצטלמו וחתמו לו, האימון לא ממשיך. עכשיו, זה ילד, זה עושה לי צמרמורת שאני מספר את זה, זה ילד שאנחנו קנינו אותו במרכאות. כלומר, אם הוא היה אוהד לפני כן, לא רק עכשיו שהוא אוהד, הוא גם הולך הביתה, מספר את זה להורים שלו, יודעים, וואלה, יש לנו קבוצה, יש שם מאמן, יש שם אנשים שבאמת אכפת להם, זה לא ציני. ובעיניי זו העבודה הנכונה, זה לא קמפיין שיווקי כזה או אחר שהם גם מבורכים, עבודת נמלים שבאה מלמטה לגדול כל פעם קצת, להגדיל את המעגל. ואם יבוא תואר אז גם לא יתנגד.
אנחנו נשמח, אבל דניאל שאל אותי מקודם, מה ה-DNA של מכבי נתניה? אז אמרתי לו, אהבה, משפחתיות, קהילה. אני חושב שאתה יכול לראות את זה, כמובן שאתה קודם כל רואה את זה אצל אייל שהנחיל את זה בכולנו, אבל יש מישהו אחד שהגיע עם זה מהבית וקוראים לו סלובודן דראפיץ'. ורמת המחויבות של סלובו לפרויקט הזה שנקרא מכבי נתניה היא רמת מחויבות גבוהה מאוד. אני שוב, אני מסתובב בארץ, רואה מאמנים אחרים, רואה את הפרצופים, את החצאי פרצוף שהם עושים כשצריך ללכת לאיזה פעילות קהילתית כזאת או אחרת, ואנחנו עושים המון פעילות קהילתיות, אנחנו מקדישים המון שעות שבועיות, הן של שחקנים והן של מאמנים לטובת הדברים האלה, ותמיד סלובו הראשון שמרים יד ורוצה, לפעמים הוא גם יוזם, לפעמים הוא יוזם הפעילות, והוא מספר לי על דברים שצריך לעשות, ואני כמובן לוקח את זה בשתי ידיים, אבל כמו שניר סיפר את הסיפור הזה, זה כל כך אופייני לסלובו. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא מפיץ את הבשורה מספר אחת, הוא השגריר הטוב ביותר שלנו בעיר נתניה. סלובו מסתובב בשוק ובשכונה שהוא בה הוא גר, ובבתי ספר ובווינגט ובקרב עוד מאמנים, ובכל מקום הוא מדבר ומספר על כמה הוא נהנה במועדון הזה ומה המועדון הזה עושה מעבר לכדורגל. וזה דברים מאוד מאוד חשובים, ושוב גם פה זה מראה שהצלחנו בבחירת האנשים, כי הצלחנו קודם כל בלהביא אנשים שמחוברים ומאמינים בפרויקט הזה. עסק טוב, ואתם תעידו את זה בעצמכם, בניסיונכם, בעבודה שלכם הפרטית מעבר לפודקאסט. עסק טוב מצליח קודם כל, אם הוא מצליח לגייס אנשים שמאמינים בפרויקט, ומאמינים באג'נדה, ומאמינים במוצר. זה מה שסטיב ג'ובס עשה באפל, אבל הרבה עשו את זה גם לפניו וגם אחריו, הוא פשוט הדוגמה הטובה ביותר. אז אייל זה הסטיב ג'ובס שלנו, מבחינת הרעיון. הוא מכר לנו במרכאות איזשהו רעיון, וכולנו קנינו את זה, כולנו התחברנו, ועכשיו אנחנו, המטרה שלנו היא למכור את זה לציבור כמה שיותר גדול. כל יום שאנחנו, גדלה כמות המנויים, אפילו בעוד אחד, זה יום שגורם לנו אושר. ניר, נגעת בזה שאנחנו לא עולים בצורה דרסטית, אבל כל בעל עסק יספר לך, כל עוד העסק הוא בעלייה של 2% בשנה, לצורך הדוגמה, המצב שלו טוב, כי הוא בעלייה מתמדת. ברגע שתהיה את ההאטה הזאת, או הצירה שם, אנחנו יודעים שאנחנו בבעיה, אבל כל עוד אנחנו נמשיך לגדול ב10% כל עונה, המצב שלנו מצוין. אין ספק שיגיע יום ואנחנו נרצה, אנחנו, אתה יודע, עם האוכל בא תיאבון, בדיוק כמו שהקהל רוצה כבר תואר, אז אנחנו רוצים כבר לחצות את קו ה-5,000, ואני הראשון שרוצה שבתוך 5 שנים, היציון שלנו יכיל 10,000 אוהדי מכבי נתניה במשחקי בית בצורה ממוצעת. אני הראשון שקפוץ לחבק את אייל ולהגיד לו, הצלחת, זה היה החזון שלך שכולם צחקו עליך לפני 5 שנות, והנה הצלחת, עמדנו בזה. אבל זאת עבודה שאנחנו צריכים להקדיש לה יום יום, שעה שעה, ואני חוזר על זה, זה לא רק בתוך המועדון. כשאתה שואל אותי האם אני מרגיש שכל הפעולות על מנת להגדיל את הקהל נעשו הקיץ, אז אני אומר לך, רובן כן, אבל גם הראש שלי הוא בסוף מגיע לאיזה גבול מסוים של חשיבה, גבול מסוים של יצירתיות. ופה אני פונה אליכם, פה אני פונה אליכם הקהל, גם אליכם שניכם, שני המערכים שלי כאן, וגם הקהל עצמו, על כל רבבות האוהדים. הרי אני יודע שאנחנו, יש לנו את היכולת להביא 20,000 איש, כי הבאנו אותם לשני גמרי גביע. אז, והיו גם אוהדים שנשארו בבית, זאת אומרת, זה לא היכולת שלנו רק 20,000. זה לא הכמות הפוטנציאלית שלנו. היא הרבה יותר גדולה מזה. וכמובן שעם הצלחות, אז גם נגדל מעבר לזה, אבל אני כן קורא לכל אותם 20,000 אוהדים, או 30,000 אוהדים, או 100,000 אוהדים שנמצאים שם, אי שם, במדינת ישראל, וגם אם זה בתפוצות, אז גם כמובן בתפוצות. כל אחד יכול לעזור בדרך שלו. כל אחד יכול לעזור. אז כשאתה שואל אותי את השאלה, בגלל שאנחנו מועדון שהוא שיתופי וקהילתי, אני גם מחזיר את השאלה אליכם הקהל. האם אתם מרגישים, האם אתם חושבים שאתם עשיתם כל מה שאתם יכולים לעשות, על מנת שנגיע כבר ל-5,000 מנויים שמגיע לנו להגיע אליהם, מגיע למועדון שלנו להגיע, מגיע למדינת ישראל לחוות את העוצמות של מכבי נתניה על דרך קבע, מגיע לאוהד קבוצה יריבה, מגיע לו להגיע עם ליצן היעלום ולפחד, להגיע לכביש החוף, לעלייה, לעבר המחלף שלנו, ולפחד ולהגיד, אני הולך להתמודד עכשיו עם המבצר הביתי של מכבי נתניה 7,000 או 8,000 מועדים, ומגיע לשחקנים שלנו שאנחנו כל כך אוהבים ומועדדים אותם, מגיע להם לשחק במשחקי בית מול קהל מסיבי ועוצמתי שיש לנו, קיים. אז בואו כולנו נקפוץ את המדרגה, וכמובן שאם יש למישהו רעיון אמיתי ופרקטי שניתן ליישום, אני פה. אני ואייל וכל המועדון הזה מוכן לשמוע, ואנחנו מוכנים גם ללכת איתכם יד ביד עם רעיונות מסוימים. כמובן שהם צריכים לעשות שכל, אבל במידה וכן, אז בשמחה, הרי זאת המטרה שלנו. לפני כל אליפות או לפני כל גביע, המטרה שלנו היא לייצר מועדון שיודע להביא 7,000, 8,000 ולימים 10,000 אוהדים ביתיים למשחק בממוצע.
קודם כל זה כיף לשמוע את זה. דבר שני, הנה, יאללה, קריאה לכולם פה, באמת לקחת את היוזמה ולעשות את הצעד הזה. אז אני חושב שאנחנו נעשה פה עצירה קטנה, ואנחנו נחלק את זה לשתי חלקים, את הפרק הזה. אז אני רוצה להודות לניר, אני רוצה להודות לניב כמובן, לחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן סאונד 41, אני דניאל יצחקי, ונשתמע בחלק השני.